ברוכים הבאים לפודקאסט של קהילת הפיננסים, ידע שווה כסף. בכל פרק נדבר על נושא שונה בעולם הפיננסים ונפרק אותו בצורה שכל ילד יכול להבין.
אהלן חברים, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלנו, ידע שווה כסף. אז אני כאן היום, בר נעמני איתכם, אם לא שמעתם, אם לא מכירים, לא מזהים את הכל, אם זה פרק ראשון שלכם, אז קודם כל כיף, מוזמנים ככה לעבור אחורה. אם אתם עוקבים אחרינו ורואים את הפודקאסט, אז אנחנו ממש ממש נעריך אם תיתנו לנו ככה את הדירוג, ותמליצו על הפרקים ועל הפודקאסט ותעבירו לחברים. היום אנחנו הולכים לעשות פרק מאוד מעניין, מאוד מיוחד, עם שלומי ארדן. שלומי, ערב טוב אחי, מה קורה?
ערב טוב בר, מה קורה?
מצוין, מצוין, קודם כל תודה. תודה על הזמן שלך פה שאתה מקדיש לנו. שלומי ארדן, מי שלא מכיר, מנהל קרן גידור ארביטראז' ואליו. אני עוקב, אגב, יכול להגיד באופן אישי, אני עוקב אחרי שלומי, אוהב את התכנים שלו, יכול להגיד שיש לו אפילו ערוץ טלגרם מאוד מעניין, ויש לו גם אתר אינטרנט שהוא מעלה לשם כל מיני סקירות. אז מי שבא לו, תכף שלומי יסביר קצת על עצמו וידבר, אבל מי שבא לו אני מזמין לעקוב אחרי שלומי, בעיניי יש לו תכנים מאוד מאוד מעניינים, וגם ייחודיים בנוף באופן כללי הפיננסי פה בישראל. אני יכול להגיד שאני לומד לא מעט. אז שלומי, תספר לנו באמת בכמה מילים מה אתה עושה, מה אתם עושים, מה הרקע שלך טיפה, ומה ההתמחות שלך במניות קטנות. אנחנו הולכים לדבר פרק לדעתי אולי קצת טיפה למתקדמים, אנחנו כן ננגיש אותו, נשתדל להנגיש אותו גם לחבר'ה המתחילים יותר, אבל טיפה יותר למתקדמים על מניות קטנות ואיך זה בא לידי ביטוי, בעיקר בישראל, שזה המומחיות של שלומי. אז אחרי ההקדמה שלי, הבמה שלך שלומי.
כן, אז קודם כל תודה רבה בר. אז אני כאמור שלומי ארדן, אני מנהל קרן גידור ארביטראז' ואליו, אנחנו אכן מתמקדים במניות קטנות בישראל. הסיבה שבחרנו להתמקד, וזה באמת הנושא שנדבר עליו בפרק, למה דווקא מניות קטנות, זה השאלות הברורות, למה מניות קטנות ולמה בישראל? אז אם אנחנו נפריד במניות קטנות לגדולות, אלה שווקים שיש להם מאפיינים שהם מאוד מאוד שונים. היה אפשר לחשוב שמניות גדולות ומניות קטנות, אתה לוקח את אותו דבר, אותה חברה, אותו עסק, מחלק אותו באלף ויש לך חברה קטנה. אבל מטבע הדברים, בגלל האופן שבו שוק ההון מתנהל, בגלל שיש לך הרבה מאוד שחקנים, רוב הכסף מנוהל אצל שחקנים גדולים, שמנהלים הרבה מאוד מיליארדים, אותם גופים הולכים רק לחברות מגודל מסוים. כלומר, חברות מתחת לרף של, נאמר בעולם, 500 מיליון דולר, אולי בארץ זה 500 מיליון או מיליארד שקל, הם מתחילים מהרף הזה, כי כל חברה שהיא מתחת לרף הזה לא שווה להשקיע במחקר, כי היא לא תזיז את המחט. כלומר, גם אם תהיה השקעה טובה, היא לא תשפיע על התוצאות, וחבל להחזיק אנליסט כדי לסקר חברה אחת, והארגון מוגבל, כלומר, כל גוף מחקר וכל גוף שמנהל השקעות ללקוחות, לא יחזיק אנליסט לכל חברה בעולם, כי יש עשרות אלפים. חברות קטנות בעיקר.
בוא נוריד את זה לקרקע, חברות שמנהלות מאות מיליארדים מהפנסיות שלנו, או מהקרנות השתלמות וכו' וכו', אתה אומר, הן מנהלות, סליחה, מאות מיליארדים, הן לא ישקיעו זמן בלנתח חברה ששווה פחות מ... מה הסדר גודל? מה זה אומר מניה קטנה אגב?
כן, שאלה מעולה. אז יש מה שנקרא מיקרו-קאפ בשוק העולמי, נקרא, זה מתחת ל-250 מיליון דולר, יש מה שנקרא ננו-קאפ, שזה מתחת ל-50 מיליון דולר, אלה מניות שבוא נגיד שני הטווחים האלה, כלומר גם ה-250 ביליון דולר זה טווחים שרוב הגופים הגדולים לא נוגעים בהם.
הבנתי, גם בישראל גוף גדול לא ייגע בחברה שהיא פחות מ-250 מיליון דולר, זה לא מעניין אתה אומר.
לרוב לא.
אני אסביר את הרציונל, תקנתי אם אני טועה, הרציונל הוא שמנהלים עשרות מאות מיליארדים, וגם אם החברה הזאת, לא יודע מה, הרי הם לא יכולים לקנות את כל החברה, כי אז הם השתלטו, והם לא רוצים להשתלט על החברה ולא זה, אז הם צריכים לקנות משהו קטן. אני יודע, פוזיציה נגיד של כמה עשרות מיליונים, כמה מיליונים, עשרות מיליונים, שאני אומר פוזיציה, הכוונה שהם ממש קונים חלק מהמניות נניח, אז החזקה כזאת היא ביחס לתיק של עשרות או מאות מיליארדים, זה לא מעניין, כי גם אם יעשו פי שתיים או פי שלוש על הכסף, בפועל כשזה מתחלק לכל כך הרבה אנשים ולתיק כל כך גדול, זה לא באמת מעניין, נכון? זה בגדול השורה.
מדויק, וגם לא שווה להחזיק אנליסט כדי שיסקר את אותה חברה, שאותו אנליסט יכול ללכת לסקר חברה של 100 מיליארד דולר, שבה תיאורטית היה אפשר לשים אפילו מיליארד דולר, או חצי מיליארד דולר.
הבנתי.
לכן,
כלומר, בשורה התחתונה, אם אני מנסה לסכם, זה, מה נגיד, זה עובר מתחת לרדאר של הגופים המוסדיים הגדולים, ודווקא, תקנתי אם אני טועה, אבל דווקא זאת ההזדמנות, כלומר, פה זה הופך להיות מעניין.
כן, אז מתחת לרדאר זה בדיוק הביטוי, נכון? המאפיינים האלה, שבהם הגופים המוסדיים חוקרים רק, אתה יודע, גם אם לא נדבר במובנים של גודל, בוא נדבר במובנים של מדדים, אז נגיד בארצות הברית יש את המדדים כמובן ל-S&P 500, בישראל יש תל אביב 125, שזה מה שאנשים מכירים, כלומר את המרכיבים של המדד זה מה שמכירים, וזה מה שרואים בשיח ביום יום בתקשורת, אבל אנשים שוכחים שיש בערך 550 חברות בישראל, כלומר 125, תל אביב 125 זה 120 חברות, 125 חברות מתוך 550, כל שאר החברות, שזה הרוב המוחלט כאילו במספרים, אלה חברות שמקבלות אולי 5% מעצומת לב, 5-10% מעצומת לב, והמסחר, יש לזה גם מחקר, כן? המיעוט הקטן של המסחר ושל העניין בחברות האלה. כלומר, יש כאן מעט מאוד תשומת לב על הרבה מאוד חברות. לכן, גם בלי, לפני שניכנס לפרטים יותר לעומק, גם אני, כשנכנסתי לעולם ההשקעות, ואמרתי, אוקיי, אני עכשיו, אני אוהב את עולם ההשקעות, ויש לי תשוקה לעולם ההשקעות, איפה אני אחפש לתת ערך מוסף? ברמת ההיגיון, הגיוני שזה יהיה במניות הקטנות. כלומר, גם לפני שניכנס להבין למה, הגיוני שהחברות שלא מקבלות הרבה תשומת לב, הן החברות שיהיה בהן עיוותים גדולים במחיר שאפשר לנצל אותם.
אוקיי, אני רק אוסיף ואומר שבסוף, כמו שאמרת, המניות האלה מקבלות סחירות, נזילות, מה שנקרא הרבה הרבה יותר נמוכה, כלומר, הנזילות בהן הרבה יותר נמוכה, הן פחות נסחרות, זה גם מגדיל סיכונים, כלומר, אנחנו פה הרי תמיד מדברים על השקעה במדדים והכל, אז אני אשמח אגב, כי יש מדדים שאמורים לרכז לפחות חלק מהמניות הקטנות יתר וכו', שכבר ניגע בהם, אבל אני כן אשמח שנדבר על הסיכונים, כי בסוף כשאנחנו מדברים על מדדים גדולים, או אפילו על סטוק פיקינג במניות גדולות ב-S&P 500, אין מצב שיהיה לך, שתיתקע במרכאות בלי נזילות, כלומר שלא יהיה מי שבצד השני שרוצה לקנות, יכול להיות שלא במחיר שאתה רוצה, אבל תמיד יהיה מי שרוצה לקנות במחיר יחסית, יחסית במחיר האחרון של השוק, הספרדים במרכאות, כן, שאני אומר ספרדים זה המרווח, אוקיי? מה הכוונה בספרדים? בוא אני אולי אתן דוגמה. נניח שאני עכשיו יש לי 100 מניות של חברה גדולה, נגיד אמזון, אז אם אני הולך למכור אותם בשוק, והמחיר כרגע הוא 100 דולר, אז כנראה שתמיד יהיה מישהו שירצה לקרות 100 מניות במחיר הזה, אוקיי? וגם אם יהיה לא במחיר של 100 דולר, אלא ב-99.99 דולר, הספרד, המרווח הזה הוא קטן, הוא סנט, שני סנט, דברים כאלה אנחנו מדברים. ובמניות כאלה שאין הרבה סחירות, שאין הרבה נזילות, הספרדים, המרווחים יכולים להיות גדולים, כלומר יכול להיות שמישהו רוצה לקנות 50 מניות של חברה במחיר 100 שקלים, אבל הבא אחריו רוצה לקנות לא ב-100 שקלים אלא ב-80 שקלים, אז יש לנו ספרד מרווח של 20 שקלים, והדבר הזה יכול ליצור בעייתיות וכשאין נזילות, וזה משהו שצריך להבין לפני שנכנסים לעולם הזה. שוב אני אומר, משקיעים, סוחרים לצורך העניין, שהם טיפה ותיקים מכירים את המונחים, אבל חבר'ה שמתחילים לא מבינים כל כך את הסיכונים, לכן חשוב לי כן לדבר ולגעת בזה.
כן, אז קודם כל זו נקודה שבהחלט מטרידה את אותם גופים מוסדיים שדיברנו עליהם, שמנהלים הרבה מאוד כסף. אתה לא יכול באופן ריאלי לקנות בחברה של 100 מיליון או 200 מיליון שקל, 20 מיליון שקל בשוק, פשוט ללכת לבורסה ולקנות, כי אתה תעלה את המחיר וזה מאוד לא אפקטיבי. כאן, כאילו אחרי שאמרנו את זה, דווקא הנקודה הזאת שמרתיעה את אותם משקיעים גדולים, היא מקום שבו הכסף של משקיעים קטנים יותר יכול לבוא יותר לידי ביטוי. כלומר, מה שמרחיק, גם אם המחיר הוא מאוד מצוין, מה שמרחיק את אותם גופים גדולים, פחות מרתיע משקיעים קטנים. כן, לכן גם קרן שהיא משקיעה, וגם גופים, בוא נגיד, גם פרטיים שמשקיעים, זה לא ינהלו מיליארדים, אבל אם מי שמנהל סכום כסף של, בוא נגיד, עשרות, מאות אלפים ומיליונים, יש לו יתרון מסוים דווקא בשוק היתר. יש לומר גם לגבי, דיברנו על נגיד המסחר בנאסדק, נגיד נכון שאמזון יהיה לה בדרך כלל ספרדים שהם מאוד מאוד קטנים, מצד שני השוק בארצות הברית בגלל שהוא כל כך יעיל, זה לא אותו נתון שאתה יכול תיאורטית להיכנס ולקנות ולמכור, זה יתרון אם אתה יודע בדיוק מתי למכור ולקנות. אם לצורך העניין מחר יוצאת הודעה או יוצא דוח או איזה רגולטור נכנס באמזון וזה קורה, אתה יודע, לפתע פתאום יוצא איזה דוח גרוע, המניה תגיב מיד, יכולה להגיב בירידה של 20-30% באותו יום. כלומר, זה לא בהכרח, זה שיש לך קנייה ומכירה פערים בדרך כלל קטנים, זה לא בהכרח מגן עליך מפני מכות.
ראינו את זה בפייסבוק בשנה שנתיים האחרונות, שחטפה חזק. אגב, אני חושב שזה זמן טוב להגיד ולהזכיר, כמו כל פרק, שאנחנו לא אמנם מדברים פה ומזכירים שמות של מניות ספציפיות או מדדים, וזה לא המלצה או ייעוץ או תחליף לייעוץ לעשות פעולה, וקחו בחשבון שיש מצב טוב שאנחנו מחזיקים בחלק מהניירות או מדדים או דברים כאלה, אז יכול להיות שאנחנו כביכול מוטים, אז כמובן לא לקחתי את הדבר הזה כאיזושהי המלצה לפעולה במניות, אלא למטרות לימוד בלבד. זה ככה דיסקלמר קטן שחשוב לנו להגיד בפרקים מהסוג הזה. אז כן, סליחה, תמשיך.
כן, אז הזכרת קודם קנייה של מדדים, אז אני חושב שיש, בוא נגיד, יש כאלה שמכירים את ה, בוא נגיד, הייתי אומר, יש מחשבה שאומרת שבחברות קטנות אתה יכול לצפות לצועת יתר, כן? חברות קטנות, בגלל שהן פחות סחירות ויותר מסוכנות, אז אתה אוטומטית אמור לקבל שם עוד כמה אחוזים כדי לפצות על הסיכון. אז היה על זה הרבה מחקר, זו תופעה שהייתה קיימת בעבר, כלומר לפני שנות ה-80, משנות ה-80 השוק התייעל מספיק, זה גם הגיוני, כן? זה לא יהיה עיוות כל כך גדול בשוק, בוא נגיד לפחות בשוק האמריקאי, כן? בשוק הישראל אני חושב שזה משהו אחר, אבל בשוק האמריקאי הפער הזה נסגר. למרות, כלומר, אם אתה קונה תעודה של מניות קטנות, לעומת תעודה של מניות גדולות, התשואה שאתה יכול לצפות לה היא בערך אותה תשואה, כן? נגיד 8-9% לשנה, לא אמור להיות פער ביניהם. אלא שמה שהופך את המניות הקטנות למעניינות יותר, זה המבנה של המבנה של המדדים, כלומר, מה מרכיב אותם. אם אנחנו נלך למדד של מניות גדולות כמו ה-S&P, תעבור אפילו המניה מתוך ה-500 חברות האלה, תמצא חברות שבוא נגיד לרוב, גם אם מתעסקות באיזה תחום שהוא מאוד לא מעניין, לא יודע, מברגים למוצרי חשמל בהודו, כן? גם אם זה תחום שהוא מאוד נישתי, כנראה החברה שהיא ב-S&P 500 היא מהחברה המובילה בתחומה, היא שווה לרוב מעל מיליארד דולר, היא כנראה רווחית, או לרוב היא רווחית, יש לה הון עצמי חיובי, כלומר, זו חברה שיש לה מדדי איכות בסיסיים לפחות טובים. בערך 95% מהחברות ב-S&P 500 הן כאלה. כלומר, כאלה שיש להם את האיכות המינימלית הזאת, שהחברה היא המאזן שלה טוב, הדוח רווח והפסד טוב, היא בסדר.
זה הגיוני, זה הגיוני כי גם אחרת הן לא היו נכנסות ל-S&P 500.
בדיוק, כי ברגע שאתה לוקח חברות ואתה אומר, אוקיי, אני שם את החברות המובילות מבחינת שווי, חברות שלא, שהן על הפנים, לא מגיעות לשווי הזה. כלומר, לא מגיעות לשווי של מיליארדים בדרך כלל, יש תקופות ויש, בוא נגיד, ב-2020, בטח היו הרבה חברות לא טובות שהגיעו לשוויים גבוהים, אבל ככלל, חברות שב-S&P 500 הן נוטות להיות חברות איכותיות יותר. כן, הם רואים את זה, או ממש אפשר לראות את זה במחקר. ולפי מגוון רחב של מדדי איכות, זה יכול להיות תשואה לנכסים, זה יכול להיות רווח, זה יכול להיות הון עצמי. כלומר, אתה רואה חברות יותר איכותיות. מה שמאפיין את החברות הקטנות, זה שאם אתה לוקח את מדד של מניות קטנות ואתה מסתכל עליו, בערך 40-50% מהמרכיבים של המדד יהיו חברות, בוא נגיד, המחקר מכנה אותם ג'אנק. כאילו, במחקר שמתייחסים לחברות האלה בתור ג'אנק. כן, זה אפשר לומר זבל, כן. כלומר, חברות שלא רווחיות ולא היו רווחיות, חברות שההון העצמי שלהם שלילי, חברות שאין להן מחירות, מחירות מאוד נמוכות, שאין להן תשואה להון, עם קשיים מהותיים. כלומר, חלק גדול מהחברות במדדים של המניות הקטנות, חלק מאוד גדול, כלומר 50% לעומת 5% זה לחברות של ג'אנק, כלומר חברות זבל. ברגע שאתה מנפה, וזה באמת הנתון הכי חשוב במניות הקטנות, אם אתה קונה תעודה, אמרנו, אתה לא תהיה לך תשואה עודפת, אבל ברגע שאתה לוקח מניות קטנות, ואפילו, אתה יודע, אנחנו בקרן, במחקר נכנסים מאוד לעומק, אבל אפילו כאן אנחנו לא מדברים על כניסה לעומק, אתה רק לוקח ומנפה את החברות שבמבט מהיר אפילו ברור שאינה על הפנים, והקיום שלהם מוטל בספק, אפילו אם אתה רק לוקח אותם הצידה, ואני לוקח את ה-50% שנשארים לך, התשואה של אותם 50% שנשארו, שהן האיכותיות יותר, יש לה תשואה עודפת משמעותית על המניות הגדולות.
אוקיי,
כלומר, כבר אתה רואה,
זה מעניין.
כבר אתה רואה יתרון.
אז אני מציע לך פה רעיון, לא יודע אם חשבת עליו או לא, להקים מדד לדבר הזה. כלומר, לקחת...
זה רעיון לא רע בכלל.
לקחת סוג של איזה, להקים מדד, או איזושהי קרן שעוקבת לפי הקריטריונים האלה ומאזנת אחת לתקופה, אם הדבר הזה, בוא נגיד, יהיה עקביות במשך כמה שנים, אני בטוח שיהיו לזה הרבה קונים, במרכאות או לא במרכאות, לפחות במשקיעי הריטל, אני לא יודע מה החברות הגדולות, ייכנסו לדבר הזה עם הכסף הגדול, מה שנקרא במיליארדים, אבל עדיין אני חושב שזה יכול להיות מעניין. סתם זורק פה בתור רעיון. אם אחד
המאזינים
שלנו שומע וזה זה, אז...
יכול להיות. אני חושב שזה יעשה רק טוב לשוק, לשוק של המניות הקטנות.
אוקיי.
שכן יהיה איזה גוף גדול שקונה, גם לפי מדדים של איכות, אני חושב שזה מעולה. כי יש מחסור מאוד גדול ב... בוא נגיד, בעניין, ביחס לכמה החברות עצמן מעניינות.
אז אנחנו נדבר אחרי הפרק, שלומי, נראה איך אנחנו נדבר על זה. אוקיי, אז אתה אומר שבשורה התחתונה, אני אנסה רגע לסכם את הזה האחרון ונמשיך, אתה אומר שבשורה התחתונה, אגב, אתה רוצה רגע שנדבר על כמה מדדים, מדד שצורך העניין, מדדים שיש בישראל ובארצות הברית של מניות קטנות, שרגע נסביר מה, שאנשים יבינו רגע על מה אנחנו מדברים.
כן, אז בארצות הברית יש את הראסל 2000, שזה 2000 מניות שאם אני לא טועה זה אחרי ה-S&P 600, כלומר הכי גדולות אחרי, השווי שוק הממוצע שם הוא הרבה הרבה יותר נמוך מהממוצע ב-S&P כמובן. בישראל יש לנו את ה-SME 60 וה-SME 150, והן המניות, ה-60 מניות או ה-150 מניות הכי גדולות אחרי ה-125. עכשיו שים לב, כלומר גם המדדים שבמרכאות אם אתה מדבר עם משקיעים או מוסדים, ה-SME 60 נחשב יתר, כן? זה נחשב מדד היתר, אבל גם אם אתה מסתכל עליו, הוא הרבה יותר גדול, תמיד, אם אתה הולך על ה-125, ואחר כך יש עוד 60, אתה בסך הכל מגיע ל-180, כלומר ל-180 חברות הכי גדולות שהן בכלל במדדים, עדיין נשארות לך כמעט אפילו יותר, 350 מניות, שהן לא בשום מדד מאלה המוכרים. כלומר, המדד שנהוג להסתכל עליו, הוא ה-SME 60, או ה-SME 150, בכל זאת, רוב החברות שאנחנו, בוא נגיד, שאני מסתכל עליהן ומנתח אותן, שאני בוחן השקעה, הן לא באף מדד.
הן אפילו לא שם.
כן, הן לא, גם לא במדד ה-SME.
אוקיי, אז
פשוט אין באמת מדד שמחכה את ה... שעוקב אחרי החברות האלה.
אז אני רגע רוצה לדבר שנייה, לסכם את העניין של המדדים, כי בסוף אנחנו הרבה בפודקאסט מדברים על השקעה במדדים. אנחנו כן מדברים לרוב על השקעה במדדים גדולים ורחבים, וכמו שאמרת, חברות איכותיות, כי אנחנו מאמינים, אני אומר אישית, אני מאמין שרוב האנשים לא יודעים ואין להם זמן, את הזמן ואת המשאבים הנחוצים מבחינת ידע ומיומנות, לעשות את האנליזות האלה, כמו שאתה עושה בקרן הגידור. אגב, שוב, יש גם מחקרים שמראים שקרנות הגידור לא מצליחות להקוד את המדדים, ווורן באפט, אנחנו מדברים על זה הרבה, ועדיין, כן, יש פה איזושהי נישה שהיא מעניינת, אבל יבוא המשקיע, בוא נגיד הרגיל, יגיד, אוקיי, דווקא מעניין מה שזה, אז יכול להיות שווה לי במרכאות להשקיע במדדים של מניות קטנות, כמו שהזכרנו פה, כמובן, כמו שאמרנו, שום דבר פה הוא לא המלצה והכל, אז נתת פה עזרה שהיא חשובה, שאומרת, תקשיבו, תיזהרו, כי גם במדדים האלה, אמנם זה לא החברות הכי הכי קטנות, אלא SME 60, זה 60 המניות אחרי תל אביב 125, כלומר, 60, אחרי 125 הגדולות, שזה בתל אביב 125, 60 המניות הבאות בתור, זה SME 60, ששם אתה אומר שיש הרבה מניות, בוא נגיד שהמדדי האיכות שלהם, שהן לא מרוויחות, יכול להיות, או שהמחירות מאוד מאוד נמוכות, או שאין כמעט הון עצמי, שהן בבעיות, בקיצור, ומגדירים אותם במרכאות כזבל, אז להיזהר עם הדבר הזה, כי כשקונים מדד, כשאנחנו קונים S&P 500, אנחנו יודעים שאלה 5 מניות הכי גדולות, לצורך העניין, כן, כדוגמה, או אפילו תל אביב 35, יודעים 35 המניות הכי גדולות בתל אביב, בישראל, יוצאים מכלת הנחה שהן כנראה בריאות וחזקות וטובות. יכול להיות שיהיה מדי פעם שינויים ותחלופה, וזה בסדר ובריא והגיוני, אבל הרוב הגדול והמכריע הוא חזק. פה אנחנו, מלכתחילה, זה לא נקודת ההנחה שלנו, ולכן צריך מאוד מאוד להיזהר עם הדבר הזה, ואתה אומר שבגלל הדבר הזה, אין לנו בעצם תשואה עודפת, שזה מעורר מחשבה. הרי המדדים האלה יותר תנודתיים מתל אביב 35 או תל אביב 125, אז למה מלכתחילה להשקיע במדדים האלה? לא יודע, אני משאיר את זה כזה שאלה פתוחה, כל אחד ש...
אני חושב שכמדדים הם לא מאוד מעניינים.
הם לא מעניינים.
כן, כמדדים, לקנות מניות קטנות במדד, זה לא כל כך מעניין, כי יש לך כל כך הרבה חברות לא איכותיות בתוך המדד, שזה לא רלוונטי. לכן אגב, שאלת לגבי קרנות גידור, הדרך להשקיע במניות האלה היא חייבת להיות באמצעות לעבור אחת אחת ולראות שהן בסדר ושאין שם איזה, בוא נגיד, דברים מעבר לבדיקה כמובן שהיא מרוויחה ושהכל בסדר, אתה צריך גם לראות שאין פדיחות נוספות. לכן אני, בוא נגיד, רוב קרנות הגידור בעולם, בארצות הברית, אלה שמנהלות הרבה כסף, הם למעשה כבר הופכות להיות עם אותה בעיה. כלומר, גם הן לא התעסקים חברות קטנות, שאתה מנהל גופים שהקרנות גידור, אותה התערבות של באפט, הייתה מול קרנות גידור בארצות הברית שמנהלות מיליארדים. אין הבדל, גם אני לא הייתי חושב אחרת, בוא נגיד ככה, כי איזה יתרון יש לך? טיפה יותר מחקר, אבל יש כל כך הרבה מחקר בעולמות האלה של החברות הגדולות, שגם אם המחקר שלך טיפה יותר טוב, אתה לוקח טיפה יותר דמי ניהול וזה כבר מתקזז.
אתה יודע מה, אולי, אני עכשיו קולט, סליחה, אני אצור אותך עוד פעם, אנחנו פשוט באמצע הפרק ולא הסברנו מה זה קרן גידור. בוא תן לנו שנייה, שתיים, שלוש מילים, יכול להיות שחלק מהמאזינים בכלל לא בטוחים מה זה, אז בוא תן לנו שתי מילים, מה זה בכלל קרן גידור, מה ההבדל בין זה לבין, לא יודע, גוף מוסדי אחר שמנהל לנו את הכסף, כאילו איך זה עובד?
כן, אז קרן גידור, מה שמאפיין אותה זה שהיא מאוד מאוד גמישה. כן, אפשר להגיד, לדבר על מה זה גידור, גידור, כלומר, להגן על עצמך מירידות וכאלה, אבל האמת היא שיש קרנות גידור עם גידור, יש קרנות גידור בלי גידור, יש כאלה עם מתח, יש כאלה בלי מתח, מניות, אג"ח, זה כלי שהוא מאוד מאוד גמיש. מה שמאפיין קרן גידור זה שבוא נגיד למנהל, למנהל ההשקעות, יש יכולת רחבה מאוד לבחור במה הוא משקיע, לכן קשה מאוד להגיד משהו רחב על קרנות גידור. בארצות הברית אתה יכול לנחש, אבל שקרנות גידור, בוא נגיד, שמנהלות כמה מיליארדים, אתה יכול להבין פחות או יותר שהם יהיו long ו-short, כלומר הם מאמרים גם במקביל, גם בעד מניות מסוימות וגם נגד מניות אחרות, ומנסות שלא יהיה קורלציה עם השוק, לפעמים זה הולך להם, לפעמים זה פחות הולך להם, לפעמים גם בשורט הם נכוות, היה את כל העניין הזה של GameStop, כמובן שיש שם קרנות גידור שנכוו מאוד בשורט, אז זה עולם בפני עצמו. אנחנו קרן גידור שהגמישות שלנו מנוצלת לכך שאנחנו מתמקדים במניות קטנות, אנחנו גם לא עושים שורטים כמעט לעולם, והמטרה שלנו היא באמת להגיע לחברות האלה שמאוד מעניינות מבחינת העסק, אבל אין עליהם הרבה הסתכלות ואין עליהם הרבה מוקד, לפחות בינתיים. עם הזמן, אם החברה שאתה בחרת היא באמת טובה, הקונים מתחילים להתעניין, כלומר אם החברה באמת מתחילה להראות רקורד, גם מוסדיים מתחילים להתעניין, גם המנכ״ל קונה מניות בשוק, גם המשקיעים אחרים אסטרטגיים מגיעים, ומתישהו הערך צף. אם טעית, כלומר אם עשית השקעה וכחשבת שהמחירות יהיו טובות והן לא טובות, אתה תחווה בכל מקרה, גם אם אתה בנסדק וגם אם אתה, זה לא כל כך משנה, כלומר כל פעם שעשית טעות דרמטית בערכה של החברה, זה כבר עולם אחר.
הבנתי, אוקיי, אז בכמה מילים זה היה על מה זה קרנות גידור, ובאופן כללי, ובשורה התחתונה הן הרבה הרבה יותר גמישות ופחות נתונות לרגולציה, כמו הגופים המוסדיים הגדולים, אוקיי?
כן.
אם אני אנסה ככה לסכם את זה. אוקיי, אז התחלת להגיד, אני חוזר אחורה, התחלת לדבר על זה שאם אנחנו לוקחים 50%, כלומר שהמדדים זה כנראה רעיון לא טוב להשקיע
בקטנות,
בהם,
בסדר? נכון, כן.
במדדים קטנים, כן. והתחלת לדבר על זה שאתם עושים מחקר ומנסים רגע להבין איך אתם מבינים מה זה מניות קטנות, מה זה מניות טובות, אוקיי? אז אתה מוזמן להמשיך משם.
כן, אז אתה צריך לבוא באמת, אני, מה שיפה אגב במחקר הזה, שכמעט כל קריטריון שתביא מאוד מאוד משפר את התשואה שלך. כלומר, ברגע שאתה אומר, אוקיי, אני רוצה רק חברות רווחיות, אתה מעיף את החברות הלא רווחיות, התשואה שלך היא עודפת. אתה אומר, אני רוצה רק חברות שצומחות, אני לא רוצה חברות שמתכווצות, אתה מעיף את החברות שמתכווצות, אתה מקבל תשואה עודפת. כלומר, השוק יתר, המאפיינים שלו, ברגע שאתה מתחיל להיכנס לפרטים ולנפות את החברות הלא איכותיות, התמונה משתנה לגמרי ואתה מקבל באמת עולם שמאוד נחמד למצוא בו חברות. אם אתה רגיל גם למחירים שלה, בוא נגיד מי שמכיר קצת חברות, מכיר קצת לחפש השקעות ספציפיות, בוא נגיד יש מכפילים, כן, מכפיל רווח, שזה אתה, אם אתה רואה איך אתה בודק אם חברה יקרה או זולה, אז בוא נגיד ככל שיותר גבוה החברה יותר יקרה, אז ב-S&P אתה מדבר בעולמות של 20, 18, 16 אולי, בנמוך יותר, בחברות הקטנות אתה מוצא גם חברות במכפילי 5 וגם 6, כלומר המחירים הם הרבה 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 יותר נמוכים ביחס לרווחים, מתוך חוסר היכרות ומתוך חשש מהקטגוריה, אבל עם הזמן, ככל שחברה גדלה, כלומר אם אתה מוצא חברות שצומחות, זה אגב מה שמאוד מאוד חשוב לנו, כלומר, אם אתה אומר, אוקיי, חברות קטנות נשארות זולות, אבל חברות גדולות מקבלות תמחור מאוד נדיב, אז אתה רוצה שהחברה שלך עם הזמן, לא היום ולא מחר ולא עוד שנה, אבל עם השנים תתקרב להיות חברה גדולה, וכך גם תקבל את התמחור שיותר נדיב שמקבלות חברות גדולות.
הבנתי, כלומר, בוא רגע, אני בכלל לא קטעתי אותך, אבל אני כן רוצה שהסברת במשפט מה זה מכפיל רווח, אני רוצה שתרחיב על זה בעוד שתי מילים, מה זה בעצם אומר מכפיל רווח, שגם החבר'ה שפחות מכירים יבינו מה זה אומר, מה אומר המספר, דיברת, נתת מספר, אז בוא ניתן אולי דוגמה.
כן, אז כשאתה קונה חברה, המטרה שלך לקנות ככלל לקנות חלק מהרווח שלה. וכדי להבין כאילו כמה החברה יקרה או זולה, צריך לדבר ביחס לרווח. אז אם חברה מרוויחה מיליון דולר בשנה, והיא נסחרת ב-10 מיליון דולר, אז אומרים שהיא נסחרת במכפיל רווח 10. כלומר, הרווח שלה כפול 10 זה המחיר שבו היא נסחרת. אז אם ניקח דוגמה קיצונית, אם החברה, בוא נגיד כמו שטסלה נסחרה כשהייתה בשיא שלה, היא נסחרת במכפיל רווח 100, כלומר היא הרוויחה נגיד 5 או אפילו 200, 5 מיליארד דולר היא הרוויחה בשנה, והיא נסחרת בשווי של טריליון דולר, כלומר 200 שנה של רווחים יביאו אותך לשווי בו היא נסחרת. מהצד השני, בוא נניח חברה שהיא, בוא נגיד, מאוד לא מאמינים בה, או חברה שמעריכים שיש סיכוי גבוה שהתרופה שלה לא תקבל אישור, או משהו כזה, או מאיזה חשש מאוד מאוד גדול, יכול להיות שיתנו לה להסחר אפילו במכפיל רווח של 1 או 2. כלומר, החברה מרוויחה מיליון דולר בשנה ונסחרת במיליון דולר, או 2 מיליון דולר, שזה כאילו על הצד הזול יותר. בדרך כלל בשוק, במניות שלה הגדולות יותר, שהשוק שהוא שוק הרבה 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 יותר יעיל, חברה שבמכפיל נמוך, כלומר אם פייסבוק הייתה בסיס שלה במכפיל 25, שזה יקר, ולאחרונה אולי שמעתם על זה שירדה ב-60%, 70%, וירדה למכפיל רווח 10 או 12, זה משקף חשש לפגיעה מהשינויים של אפל, ופגיעה רגולטורית. כלומר, כשמכפיל יורד, כשחברה יורדת למכפילים מהגדולות, למכפילים של 10 ו-12, בדרך כלל יש כאן סיבה מאוד מאוד טובה. בחברות הקטנות אתה מוצא חברות שהן במכפילים 5 ו-6 ו-8, בלי סיבה מיוחדת. כלומר, פשוט כי אין מספיק התעניינות ואין מספיק מחקר, והמטרה היא באמת לאתר את החברות האלה לפני שכן יכירו אותן.
אני קודם כל מסביר מצוין, אני אוסיף ואגיד שבסוף המכפיל, אמנם זה מספר שהוא מספר שאפשר לעשות אותו, אבל הרוב נהוג להסתכל על סקטורים מסוימים, כאילו המספר עצמו לא בהכרח אומר משהו, כלומר מכפילים, מכפילי רווח של חברות טכנולוגיה, הם לרוב לא יהיו כמו מכפילי רווח של חברות נדלן, או של חברות, לא יודע מה, בסקטור הבריאות או הפיננסי. צריך לקחת את זה בחשבון, כי כל מבנה של חברה הוא שונה, כי מניות טכנולוגיה בדרך כלל, כן, אמור להיות להם יותר, לא יודע מה, פוטנציאל עתידי, לפחות על הנייר, לגדול ולהתרחב, שדברים כאלה זה, אז מתמחרים שם מכפילים שהם לרוב יותר גבוהים, בניגוד נניח סתם לסקטור הפיננסי, לפחות לא יודע, נניח סתם בבנקי, ששם אנחנו נראה תמחורים של מכפילים יותר נמוכים, בדרך כלל, כן, אני סתם נתתי פה דוגמה.
כן, זה הכל קשור לכמה חושבים שהחברה יכולה גם, זה קשור קשר הדוק לכמה חושבים שהחברה תצמח או תתכווץ. ולכן בנקים אין להם המון לאן לצמוח, חברות טכנולוגיה תיאורטית יכולה לכבוש את העולם, פחות ככה בתקופות היותר אופטימיות האמינו בזה, זה משתנה. עכשיו אז כולם נגד, עוד מעט זה יכול, זה יתהפך כל הזמן, זה יש, בוא נגיד, לשוק מצבי רוח משלו.
בדיוק, אני ממש, הנקודה שרציתי להעביר, שמכפיל לכשעצמו, זה שאומרים מכפיל 10 לחברה מסוימת ולחברה אחרת, מכפיל 20, זה לא אומר בהכרח שהיא זולה ויקרה.
לא אומר שתרוץ לקנות אותה, ברור.
בדיוק, צריך לקחת ולהשוות את זה הרבה פעמים ביחס לחברות מאותו סקטור, ביחס למתחרות, וגם אז יש עוד דברים להסתכל עליהם מעבר למכפיל, לא רק למכפיל רווח, אגב, אנחנו לא דיברנו על מכפילון, על מכפיל מכירות, או על דברים אחרים, לא ניכנס לזה, אולי ניכנס לזה בהמשך, אבל על אותו רעיון, פשוט לפרמטרים אחרים.
כן.
מעולה. אז אנחנו דיברנו באמת על הדבר הזה, אני אשמח אם תרחיב, כמובן לא בשביל זה לא קורס או משהו כזה, אבל כן איזה שהם מדדי איכות שאתה כן אוהב להסתכל עליהם, שאתם אוהבים להסתכל עליהם, שאתם עושים מחקרים על חברות קטנות, ובאופן כללי כאילו מה בסוף, כמו שאמרת, התזה שלך, כמו שאמרת אולי בין המילים, שאתה מחפש חברות שהן כרגע קטנות, אבל מתוך שאיפה שבצד מתישהו הם יגדלו ויעניינו את המשקיעים הגדולים, כי שם ייכנס הכסף הגדול ויקבלו גם תמחורים של מכפילים יותר גבוהים, וככה השווי יעלה ובעצם מפה תגיע התשואה העודפת, נכון?
כן, אז כמו שאמרת, בגלל שאתה רוצה שהחברה תהיה גדולה, אפילו אם זה בעתיד, בוא נגיד עוד כמה שנים, ואנחנו אין לנו בעיה להחזיק חברות כמה שנים, כל עוד הן מתקדמות יפה, אז קודם כל אתה חייב שהחברה תצמח. כלומר, אתה חייב שהחברה תהיה לה יכולת להגדיל את המדדים העיקריים שלה, אתה יכול לדבר במונחים של רווח או הון עצמי, אבל חשוב לך שאתה תדע, או לפחות תוכל להעריך איפה תהיה עוד 3 שנים. כן, אתה רוצה שעוד 3 שנים, אתה אומר, אוקיי, אם הרווח שלה יהיה כמו שאני מצפה שהוא יהיה עוד 3 שנים, היא תהיה חברה שמגיע לה להיות במדדים הגדולים לצורך העניין, או תהיה דומה במאפיינים שלה לחברות הגדולות יותר. אז זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. מבחינת איכות, אתה רוצה שזאת תהיה חברה, בוא נגיד כאן, היכולת לבדוק או הצורך לבדוק הוא מאוד מאוד רחב, אתה צריך להשתכנע שהחברה, המוצר שלה טוב והפתרון שלה טוב ושיש בו עניין ושהלקוחות אוהבים אותו, כל חברה יש לה את הסל בדיקות שמתאימות לה, אתה צריך בסופו של דבר להשתכנע. אז אתה רואה את הדוחות ואתה מנסה להתחיל משם, אבל כמובן שהדוחות רק אומרות לך מה היו המספרים במבט אחורה, אתה רוצה גם להבין, במיוחד אם אתה מתמקד בצמיחה, לאן החברה הולכת, ואתה חייב לעשות גם מחקר, בוא נגיד שהוא לפעמים בארבע עיניים עם כל מיני גורמים שקשורים לחברה, או אולי לקוחות, אולי ספקים, הרבה פעמים מתחרים, כדי להבין לאן הדברים הולכים, ואם הערכה שלך היא באמת נכונה. אתה גם רוצה שהשוק יהיה כזה שהוא תומך, כלומר שגם השוק עצמו יהיה שוק שצומח, כלומר יהיה מאוד קשה למצוא חברה שתצמח כמו שאנחנו רוצים, בתוך שוק שהוא, נגיד, קלטות וידאו, כן? גם אם יש חברה שהיא מאוד חדשנית בתחום, יהיה מאוד קשה לצמוח בו, לכן אנחנו גם בדרך כלל נוטים לחלק את ההשקעות לתחומים שככלל, אנחנו מעריכים שיצמחו מאוד בשנים הקרובות, ולאתר חברות שהן יותר איכותיות מתוך אותו תחום.
כלומר, אתה אומר בשורה התחתונה, אני אומר, זה מרגיש לי כמו נדלן, הרי בדרך כלל, כשמדברים על שוק ההון, אז רוב המחקר, או כל המחקר, נעשה מהמחשב, אוקיי? אם אתה בודק על חברה מסוימת, אז הכל נגיש באינטרנט וזה, אבל אתה אומר ממש ללכת ולדבר עם הספקים, וללכת לדבר עם הלקוחות של החברה, וללכת לדבר עם גורמים, עם עובדים של החברה אולי, אולי גורמים בכירים בחברה. כלומר, ממש ללכת ולעשות עבודת רגליים, כמו בנדלן, נקרא לזה ככה, אתה מביא את הנדלן לשוק ההון, אוקיי? אז זה אולי...
כן, אני אגב אומר תמיד שכאילו, אם יש בנדלן, צריך לעבוד באמת מאוד קשה, כאילו, ברמה של אנשים חפשים דירה בבניין, הולכים דלת דלת כדי לחפש, אנשים שלא מכירים, לשאול אותם אם הם מוכרים, אתה יודע, כל מיני מתווכים וכאלה, בלי בושה. אני אומר, תמיד, ואולי פעם בכמה זמן תמצא איזה דיל מיוחד, מי שהיה מלקח את העבודה שאנשים רגילים לעשות בנדלן, לעשות אותה בשוק ההון, היה מצליח בצורה פנומנלית, כי פשוט בשוק ההון אף אחד לא עושה את זה. בשוק ההון, הגופים המוסדיים באמת מנוהלים לגמרי על דוחות ועל מודלים, ולא שום דבר מעבר, ואני חושב שמי שהיה לוקח את העבודה הזאת של הרגליים, ומביא אותה לשוק ההון, יכול להצליח מאוד מאוד יפה, במיוחד במניות הקטנות.
שזו גישה מעניינת מאוד בעיניי, כלומר, זה אומר שאתה צריך להכיר את השוק ממש 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 טוב לעומק, להכיר את כל המתחרים, להכיר ממש ברמת אפילו עם העובדים, מה העובדים חושבים על החברה מבפנים. אם אתה מגיע לרמה, אני מנסה לחשוב כאילו איתך ביחד, אני חושב שאם מישהו מגיע לרמת אנליזה כזאת של מה העובדים חושבים על החברה הזאת, ויכול מאוד להיות שעובד עבר בין חברה לחברה, אז הוא יודע מה הבעיות שם ומה היתרונות של החברה הזאת והזאת. כלומר, אם אתה מצליח להגיע לאינסייטים האלה, ואולי לדבר עם גורמים בכירים בחברה, ואולי לדבר עם לקוחות של החברה, עם ספקים של החברה, להבין מבפנים במרכאות איך העסק הזה עובד, ולא רק איך המניה ומלמעלה כזה, אלא ממש מבפנים, מאחורי הקלעים, איך הדברים עובדים, אז כל אחד מהמאזינים יכול לחשוב על המקום שהוא עובד בו. אני בטוח שאתם יודעים הרבה דברים על מקום העבודה שלכם שמבחוץ אף אחד לא יודע.
Okay. וגם על מתחרים, וגם yeah. אני בטוח שאם תהיה, בוא נגיד, כמעט כל מאזין, אם הוא עובד בתחום, בוא נגיד, ריאלי כלשהו, אפילו במשרד ממשלתי מסוים שנוגע לאיזה תחום, יעבור על רשימת החברות הציבוריות בבורסה, יכול להיות שב-125 הוא יכיר אחת או שתיים, אבל דווקא בקטנות, פתאום יזהה, אני מכיר אותו, פגשתי אותו, כאילו ממש, אנשים שאתה עובד איתם, זה יכול, יגלו שהם חברה ציבורית בלי שתדעו בכלל, כלומר, זה מאוד נפוץ.
הבנתי, שזה בעיניי מאוד מאוד מעניין, כלומר, בסוף אם מישהו משקיע את הזמן הזה ואת המשאבים האלה בשביל לעשות את המחקר, אני מאמין, שוב, אני לא באמת יודע, לא עשיתי את זה בעצמי, אני מודה, אבל אני חושב שלפחות בשוק הישראלי, כן, בארצות הברית זה יהיה קצת יותר קשה, אבל זה היתרון פה בישראל, שגם, אתה יודע, כולם מכירים את כולם וזה מדינה קטנה, וכנראה שבשניים שלוש קפיצות של חבר של חבר של חבר, אתה תגיע למישהו שמכיר, ללקוח ששמע, למישהו שהתעניין.
כן, גם אנחנו לא מדברים כאן על, בוא נגיד, המנכ״ל יעביר לך במייל את הדוחות הבאים של החברה, אנחנו מדברים כאן על להבין מה הלקוחות אומרים, המוצר טוב או לא, מבטיחים דברים שהם לא מקיימים, האיכות בנייה, אתה יכול, בוא נגיד, בדברים כאלה, אני חושב שיש הרבה מאוד טעם. לפעמים אפילו, אגב, יותר מהדוחות, כלומר, גם אם היו מעבירים לך את הדוחות במייל, כן? ונגיד, היית רואה שהם בסדר, או טובים. זה אפשר, בוא נגיד, להוות הרבה בדוחות, הרבה פעמים אפשר לשנות דברים, להקדים הכנסות. אני לא יודע אם אתם בבנקים מכירים את זה הרבה, שאם אתה פונה לבנק בסוף שנה, הוא הרבה יותר נדיב בזה, בתנאי הלוואות, כי הוא רוצה להראות בדוח השנתי מספרים יותר גבוהים. ולמה, מה, 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 כאילו אתה, אם אתה תלך לינואר, אז תהיה ירידה חדה, כי אתה מנסה להקדים כמה שיותר לדצמבר. עכשיו, זה לא באמת נותן שום דבר, אבל מאוד חשוב להם, כלומר, כדי שהדוח יראה טיפה יותר טוב, יש יכולת לשנות כל מיני דברים.
להקדים
הכנסות. מה אתה אומר?
לעגל פינות, במילים אחרות.
כן, לעגל פינות, להקדים הכנסות, ללחוץ, אני ממש מכיר חברות ש... בוא נגיד, אני מכיר, מה שמעתי עכשיו על חברה שנקנתה על ידי חברה אחרת, ומיד אחרי שהיא נקנתה הייתה ירידה חדה במחירות, כי מי שמכר את החברה לחץ ונתן הנחות, וזה רק שישלמו לו לפני, כלומר שיפרעו את כל החובות, וזה ואז מכרו אותה, אתה יודע, כאילו אחרי ששילמו את כל מה שהיה אפשר. כלומר, יש
יכולת... על גבול המצג שב, על גבול העבירה הפלילית כבר.
כן, לא נכנסים יותר מדי לפינות האלה בדרך כלל, במיוחד לא בחברות ציבוריות, אז אני אומר, דווקא במספרים, בוא נגיד, הם לא תמיד חזו את הכל, עדיין, אני חושב שמי שזיהה לצורך העניין שאפל ב-2008, שהשאיר את האייפון לצורך העניין, שהוא זיהה שנגע בו בהתחלה ונחשף אליו, ואמר שזה מוצר מדהים, גם אם הדוחות באותה תקופה הראו בעיקר השקעות כבדות, ואפילו הפסדים על הפיתוח של האייפון, אני חושב שמי שזיהה שהמוצר מדהים ושהוא שונה ושהוא הכיוון הולך לשם, היה עושה הרבה הרבה יותר טוב ממי שהיה מקבל את הדוח הבא מהמנכ״ל במייל, כן, אפילו הרבה יותר טוב. כלומר, לזהות שיש כאן איזה משהו משמעותי, זה הרבה יותר חשוב.
למרות שאפל לא נראה לי שהייתה כל כך קטנה, אפילו ב-2008, לא נראה לי שהייתה...
בהשוואה למה שהיא עכשיו, כן. היא לא במה שאנחנו מדברים עליהם, היא לא חברות יתר בישראל, אבל בהשוואה למה שהיא היום, היא הייתה, אני חושב, 1/30 אולי ממה שהיא היום, 1/40, כן, אז היא עשתה יפה.
לעשות שם פי 30 או פי 40 על הכסף ב-12, 14, 15 שנה, זה מטורף ללא שום ספק.
אז החלום הוא באמת למצוא חברה כאילו קטנה. אתה מחפש, כאילו, מה שאתה רוצה למצוא זה חברה קטנה, שהיא קטנה רק בגלל שהיא לא מובנת מספיק. אתה אומר, היא יכולה להיות חברה של מיליארדים, כאילו עוד כמה שנים, והיא צומחת בקצב שיביא אותה לשם תוך 3, 4, 5 שנים, ואתה רוצה להיות שם כשזה יקרה.
אני מה שנקרא, אני רוצה לדבר למאזינים ולהגיד, בסופו של דבר, אני ברמה אישית, בר, מודה שאני פחות מאמין בדברים האלה למשקיע הרגיל, אוקיי? אני חושב שהמשקיעים הרגילים הם לא שם, אוקיי? אנשים שאפילו אנשים שמאזינים לפודקאסט שהם ברמה, בכמה רמות מעל רוב האוכלוסייה, שלצערי עדיין לא מאזינים לפודקאסט, אבל בעזרת השם כולם יאזינו לפודקאסט בסוף. אבל בסופו של דבר, כאילו, יש אנשים, יש חיים, אנשים שומעים את הפודקאסט בדרך לעבודה או חזרה מהעבודה, ויש להם עיסוקים והכל, ורוב האנשים לא נמצאים שם. אז בראייה שלי, בזווית שלי, כאילו, יש אנשים שכן רוצים לעשות את המשחקים האלה, וכן אולי רוצים לקחת ולשחק במרכאות עם הכסף, אז אפשר לעשות, אני לא אומר שאי אפשר בסוף כל אחד שעשה מה שהוא רוצה, אני בתפיסה שלי אומר רוב הכסף תשימו, תפזרו כמובן בהתאם לסיכון שאתם צריכים, ונכון במדדים הגדולים, זה לא חלוקת מניות כמובן, אפשר חלוקה כזו או אחרת של אג"חים, ואם אתם כן רוצים לשחק, קחו אחוז מסוים קטן מהתיק, כל אחד יכול לחשוב על זה, אם זה בין, לא יודע, כמה אחוזים בודדים, 5%, 10% או משהו כזה, ואיתם במרכאות תשחקו, ותראו איך הדברים האלה עובדים. אני לא בעד לשחק עם המשחקים האלה, אם אתם חושבים לעשות דברים כאלה, לא עם כל הכסף כמובן, אלא עם אחוזים מאוד מאוד קטנים מהתיק. מה שכן, אם אתם כבר חושבים, תנסו אולי ללכת לאזורים שאתם חזקים בהם, כלומר, אם אתם עובדים בתחום הטכנולוגיה, לא יודע, נהיה רזולוציה יותר נמוכה, בתחום הסייבר, אבטחת מידע, תנסו להסתכל על החברות בתחום הזה, אולי ישראליות, אולי לא ישראליות, אולי אמריקאיות, למרות שבתחומים האלה, הישראליות בקושי נסחרות פה בישראל. אבל אם אתם עובדים בתחום הבנייה, או בכל תחום שאתם עובדים בו, תנסו להסתכל, תנסו לחשוב על הכיוונים האלה, אולי שם יהיה לכם איזשהו added value, על אנשים אחרים, על גופים אחרים, שבטח הגופים הגדולים שלא מסתכלים, דיברנו על זה כבר, שלא מסתכלים על המניות הקטנות, יכול להיות ששם כן תצליחו לזהות. בוא נהיה כנים, כנראה שלא נצליח לזהות את האפל הבאה, בסדר? זה לא משהו שקורה לכל אחד וכל יום, אבל כן אפשר לעשות ולנסות לזהות דברים מעניינים. אני חושב שזה כיוון כן מעניין למי שמוכן לעשות את האקסטרה מייל ולהשקיע את המשאבים הנוספים, זה צריך להיות מישהו שאוהב את זה, בעיניי, כן?
לא, ברור, אני חושב שבאמת לרוב המשקיעים זה נכון להשקיע במדדים הגדולים, מי שלא רוצה להתעסק בכלל, כלומר אומר אני רוצה לקנות ולשכוח מזה ולהתמקד בעבודה שלי. מי שכן רוצה להתעסק ובאמת להבין, תשמע, בסופו של דבר אתה קונה את המדדים הגדולים, אתה לא באמת יודע מה אתה מחזיק, אתה יודע שאתה מחזיק באיזו תעודה גדולה, גם המרכיבים שלה משתנים לך מתקופה לתקופה. אז יש כאלה, אגב, במאפיינים שלהם שרואים כזה דבר, וזה מרגיע אותם. יש כאלה שרואים שיש כאן איזו תעודה, איזו קופסה שחורה, שאתה לא מבין מה יש בה, וברגע שיש לך איזה משבר, הדבר הראשון זה למכור אותה. כלומר, כאילו, דווקא בגלל שהם לא מבינים מה יש בה, מאוד קשה להם להחזיק. האלה, כמו שאני אומר שאני אחד מהם, שרוצים באמת להבין את מה הם מחזיקים, היום רבים מהם הולכים לחברות כמו, אוקיי, טסלה, אני יודע שטסלה מייצרת רכב, אני יכול לראות סרטונים של הרכב, יאללה, טסלה. או אפל, כן, יש אייפון, זה, יאללה, אייפון. אני חושב שאותם משקיעים, אם הם ישראלים, הרבה יותר נכון יהיה להם, או לפחות אפשרות ששווה לשקול, זה להשקיע בחברות של מאות מיליונים, ולא טריליונים, בארצות הברית, להשקיע בחברות של מאות מיליונים בישראל, שאפשר להבין אותם, הדוחות הם בעברית, הכל מאוד נגיש, הרשות בישראל עושה עבודה נהדרת, כלומר, אתה מוצא מידע, האתר של הבורסה בישראל, דעתי הוא כמה רמות מעל מה שיש בארצות הברית, כמה שזה מדהים, העדכונים הם שוטפים, ואתה יודע במה אתה משקיע, ואתה יודע, הכי גרוע, אתה אומר, יש לך איזה ירידות בשוק, ואתה בלחץ, אתה יודע, אתה ממש מבין את החברה, אתה יודע שאתה מחזיק ב... לצורך העניין חברה, בוא נגיד, אקרשטיין, אוקיי? אתה אומר, אני מבין כאילו מה קורה במדינה, הכל בסדר, תהיה בנייה, יש המון התחלות בנייה, יש, תהיה עניין, או כל מיני חברות שאתה מבין את הפעילות שלהם, דווקא אם תבנה סל בעצמך של, לא יודע, 10 חברות שאתה מאמין בהן בטווח ארוך, יכול להיות שתהיה יותר רגוע דווקא באופן מעניין, הרבה יותר רגוע מאשר אם תקנה תעודה שאתה לא באמת יודע מה היא כוללת. בכל אופן, אני חושב שזה מקום שהרבה יותר מתגמל מאמץ למי שכן רוצה להשקיע מאמץ.
אני מבין, אני רק מדגיש ואומר, הצורה הזאת היא קודם כל היא מעניינת, כלומר, אם אתה לוקח באמת פיזור של 10, אפילו 20 מניות, אז אתה כן בונה פה איזשהו סוג של פיזור, אמנם לא פיזור כמו מדד של S&P 500 או תל אביב 125, וכמובן המניות האלה הן הרבה יותר תנודתיות, כי הן קטנות ומסוכנות, זה מצריך ודורש הרבה יותר מעקב ותשומת לב ולהיות עם האצבע על הדופק בצורה הרבה הרבה יותר חזקה מאשר בן אדם שמה שנקרא שגר ושכח, שזה משהו שמאוד מאוד חשוב לי להעיר את תשומת לב של המאזינים. אני רוצה ככה שלקראת סיום אולי נדבר רגע על באמת משבר ומה קרה ב-2022. אנחנו רואים שאינפלציה גדולה וריביות עלו, אנחנו רואים את המדדים הגדולים, כולם עוקבים אני מניח אחרי המדדים הגדולים, וכולם יודעים שהיו ירידות בשווקים ב-2022. איך אתה רואה את זה? אני ארצה לדעת דווקא על המניות הקטנות בישראל, מה אתה רואה בשוק שקרה בזמן הזה?
כן, אז באופן כללי מניות קטנות, זה ידוע מהרבה מחקר, נוטות לרדת יותר במשברים ולעלות יותר ממש שנים אחרי משבר. כלומר, אם בשנה של משבר יורדות יותר, שנתיים או שלוש אחר כך הן נותנות כל שנה בממוצע כמה, אפילו מעל 10% יותר מאשר מניות גדולות. 2022 בהכלל הייתי מגדיר אותה כשנת משבר, וזה מאוד מאוד בולט במניות הקטנות, הן ירדו הרבה יותר מהמניות הגדולות. בוא נגיד, אם אנחנו נלך לפי המחקר, זה אומר שאנחנו צריכים להיות אופטימיים לגבי 2023, 4 ו-5, בינתיים השנה אכן התחילה באמת לטובת המניות הקטנות, רואים את זה בצורה מאוד בולטת, אבל
כמובן שאנחנו נסתייג ונגיד שצורות העבר לא מעידות על העתיד, ואין לנו באמת מושג מה יקרה, אז צריך לקחת את זה בערבון מוגן.
כן, זה רק המחקר, רק הממוצעים.
סבבה, אז אתה אומר שב-2022 אתה כן ראית ירידות משמעותיות יותר במניות הקטנות?
בהחלט, כן. זה מאוד אופייני גם.
שזה גם מאוד הגיוני, אם אנחנו חושבים על זה בסופו של דבר, כאילו הסיכון הוא הרבה יותר גדול, וכשתנאי השוק, מה שנקרא, פחות הולכים, כל השוק, כן, לא בסקטור ספציפי, יש עליית ריבית והכל, אז מן הסתם חוששים ומוציאים כסף זה, וגם אם יש אגב, כאילו פוזיציות גדולות, אם יש מישהו עם כסף גדול, מספיק שהוא מוציא סכום משמעותי מחברה מסוימת, הוא גורם לה ליפול לבד. שזה גם עניינים לפעמים טכניים שגורמים למניה ליפול, וזה יכול גם ליצור סוג של אפקט של כדור שלג כזה שרואים שיש ירידות, אז משקיעים אחרים ממשיכים ומורידים את המניה, וזה יוצר אפקט עם דברים שבמניות גדולות כנראה לא קורים בקנה מידה כזה, כלומר אין איזה גוף אחד שיצליח להפיל מניה בצורה משמעותית, אוקיי? אולי לא בישראל, בישראל אולי כן, תלוי איזה, בארצות הברית אני פחות מאמין.
אולי אילון מאסק.
אולי אילון מאסק, כן. בסדר גמור. שלומי, אנחנו ככה אורזים את הפרק הזה, אני חושב שהיה מעניין מאוד. יש איזה משהו חשוב, קריטי, ששכחתי לשאול, שמעניין אותך להגיד, שאתה חושב ששכחנו?
זה שבאמת מה שאמרנו לגבי מי שרוצה להיחשף לשוק ההון, אז תעודות למניות הגדולות, לחברה ה-S&P, תל אביב 125 זה אחלה, מניות הקטנות, מי שבאמת מתעניין ורוצה גם אגב, להכיר, ללמוד אפילו על עצמו, להבין איך נראה דוח כספי, ואיך זה מתקשר לפעילות של החברה ולמניה, ומה זה דוח טוב ודוח לא טוב, הרבה יותר קל בחברות הקטנות, גם שהפעילות שלהם הרבה יותר פשוטה, והכל גם בעברית, אז במיוחד נחמד.
אז כן, השתדלנו להביא באמת משהו שהוא קצת אחר ממה שאנחנו מביאים בדרך כלל פה, גם גישה אחרת ושונה. אז אני רוצה להגיד לך תודה שלומי, אני חושב שהיה מאוד מעניין. חברים, מוזמנים להמשיך לעקוב אחרינו, להמליץ לחברים על הפרק ועל הפודקאסט באופן כללי, לעקוב אחרינו בפייסבוק, באינסטגרם, בטיק טוק, בשאר הרשתות, אנחנו אפילו יש לנו קבוצות וואטסאפ וקבוצות טלגרם לעדכונים. כל הפעילות שאנחנו עושים, הוובינרים שאנחנו עושים, הקורסים, המפגשים הפרונטליים והכל, מוזמנים גם לעקוב אחרי שלומי. שלומי, אתה רוצה להגיד איפה אפשר לעקוב אחריך חוץ מהטלגרם שהזכרתי והאתר שהזכרתי?
כן, אז האתר, בוא נגיד, אפשר לכתוב בלוג שלומי ארדן, ושם כבר יש קישורים לטלגרם, לפייסבוק, לטוויטר, שם אני נוטה לעדכן דברים קטנים, ודברים יותר משמעותיים אני כותב באתר באמת כמאמרים פעם בשבוע, שבועיים.
מגניב, אז אני ממליץ בחום, אני חושב שיש שם מאמרים איכותיים. זהו חברים, תודה רבה, אנחנו נתראה בפרקים הבאים. ביי.
תודה רבה.